כולם, בדת השם חוזרים לשגרה, בדת השם שוב להצלחת עם ישראל, להחזרת כל השבויים, רפואת כל הפצועים, בדת השם נשמת כל אלה שמסרו את נפשם, רפואת לילו נשמת אלמוג בן נירה, השם יקום דמו. טוב, היום אנחנו נלמד בדת השם סוגיה שקשורה לפרשת שבוע. שבוע הבא נתחיל לדבר על אלול. השבוע נדבר בפרשת כי תצא, יש הרבה מצוות. אחד המצוות שהפרשה מדברת עליהם זה עזוב תעזוב עמו, כי תראה חמור שונאך את, כן? או צור אחיך, שהם רובצים תחת מסעם, יש לך מצווה של פריקה וטעינה, יש לך מצווה לפרוק מעל החמור את המסע שלו ולהטעין אותו. אדם נדבר, האם המצווה הזאת שייכת גם בימינו? אדם נוסע בכביש ורואה מישהו תקוע עם הרכב, האם זה ממש חובה מהתורה? או שזה גמילות חסדים, שזה מעלה מאוד גדולה. אז לפני שנראה את הסוגיה,
היום יש ידידים, אתה
או גם זה, אתה מתי גם בזה הסתפקתי בזה, היום יש ידידים גם איך להסתכל על זה, נכון? צריך לדון בזה,
צריך לעצור, כי אפילו להגיד לו יש ידידים, כי לא כולם מכירים,
נכון? גם יצא טוב, נכון? אז לפני שנדון בסוגיה הלכתית, הבאתי כאן הקדמה קצרה על החשיבות של מידת החסד בפרט בכל בכללי בעבודת השם. מידת החסד היא מאוד חשובה, בפרט באלול. הבאתי את זה כי גם אם אנחנו נגיד שאין בזה מצווה מהתורה לגמרי, ברור שיש בזה גמילות חסדים, ונראה עכשיו את המעלה של גמילות חסדים. אני אתחיל מהמקור השני. כידוע, אנחנו בתוך ימות משיח. הגמרא אומרת שהעולם הזה יכול להיות קיים גג 6,000 שנה. היום אנחנו בשנת
5,784.
כן, כאילו עוד 215 שנה מגיעים כבר לשנת ה-6,000. עכשיו הגמרא אומרת שה-6,000 שנה של העולם הם מתחלקים לשלושה חלקים: 2,000 שנות תוהו, 2,000 שנות תורה, 2,000 שנות משיח. כלומר משנת ה-4,000 מתחילים ימות משיח. אנחנו 1,700 ומשהו שנה בתוך ימות משיח, אנחנו בסוף של הסוף של ימות משיח. וכידוע כתוב שבימות המשיח, אז אם חס ושלום אנחנו מתפללים פה שנהיה עוד מעט שיגיע ברחמים, היכול להיות שיהיה ניסיונות לא פשוטים, כמו שרבי נחמן גם כותב שהוא אמר לתלמידים שלו שלפני ביאת משיח יהיה ניסיונות מאוד קשים באמונה, וזה יהיה כמו לטפס על קיר בלי ציפורניים. והוא אומר להם, אף על פי שאני מגלה לכם מה יהיה, זה לא מה שיהיה קל, לא יהיה פשוט. והגמרא באמת שואלת, מה יעשה אדם ינצל מחבלו של משיח? אני קורא את המקור השני, גוג ומגוג, חבלו של משיח זה עוד עניין. נגיד גוג ומגוג, הרב מרדכי אליהו אמר שזה כבר היה מלחמת העולם הראשונה, השנייה וזה, הוא אמר כבר היה מלחמת גוג ומגוג. חבלו של משיח, אני קורא מקור שני, סנהדרין צדיק ח', והתניא, שאלו תלמידיו את רבי אלעזר, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? אומנה הגמרא, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. אדם שרוצה להינצל מחבלו של משיח, תורה וחסד. מה זה חבלו של משיח? מסביר רש"י שתי פירושים, חבלו או מלשון גורל, כמו יפול לך בחבל, זה גורל, ירושה, כמו הגורלו של משיח. פירוש שני, חבלו, פחדים וחבלים שיהיו בימיו מחיל האומות. אומר רש"י שבימות משיח, אנחנו פעמים שזה יבוא ברחמים, אבל יכול להיות שיהיה כמו חבלי לידה, יהיה הרבה פחדים, ואדם שיעסוק בתורה ובגמילות חסדים, הגמרא אומרת, זה יעבור לידו. יהיה איומים מכל העולם, והוא לא יפחד. אני קורא את מקור א', בגלל זה אנחנו אומרים ב-18, אנחנו אומרים ותחזנה עינינו שובך, סליחה, אחד, מקור אחד, חילה. כתוב שאנחנו אומרים בתפילה ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אנחנו מתפללים שנזכה אנחנו בעיניים שלנו לראות בשוב השם ציון. אנחנו מוסיפים את המילה ברחמים. למה מוסיפים את המילה ברחמים? אני קורא את המקור ראשון. הרבנית נחמה, הבת של הרב הקדוש הדברי חיים מצאנז, בירה לשון התפילה ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, שכיוון שהצרות מתרבות בעקבתא דמשיחא, עד שאמר האמורה הוא להייתי ולא אחמין. היה אמוראים שהיו אומרים, אני רוצה שיבוא משיח, לא רוצה להיות בדור הזה, בגלל הניסיונות שיהיו עד כדי כך. לכן אנחנו מתפללים, לאחים מתפללים שתשוב השכינה לציון, אבל ברחמים דייקה. לכן אנחנו מוסיפים את המילה ברחמים, אנחנו רוצים גאולה, המתפללים שדבור ברחמים. וכמו שאלשך הקדוש כותב, הגמרא אומרת שיש שתי פסוקים, פעם אחת כתוב בעיתה, פעם אחת כתוב אחישנה. כלומר, המשיח יש לו זמן, כמו שאמרנו, שנת ה-6,000, הגאולה תגיע בין אם אנחנו ראויים, בין אם אנחנו לא ראויים. עוד 215 שנה, דף אחר. זכו בעיתה, לא זכו אחישנה. סליחה, הפוך. זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. כלומר, אם עם ישראל יקיים את התורה ומצוות, אז המשיח יגיע לפני זמנו. אבל אם לא, אז הוא מגיע עוד 215 שנה, כמובן שאנחנו רוצים לפני. אז בפשט הגמרא זה נראה שמה ההבדל אם קיימו את המצוות או לא, עשו תשובה או לא, הזמן שביית משיח, כלומר הזמן תלוי בתשובה. השייח הקדוש כותב שהוא לא תלוי רק, התשובה היא לא מדד רק לזמן שביית משיח, היא גם מדד איך הוא יבוא. הוא אומר על הפסוק כי בשמחה תצאו ושלום תובלון, אומר על שייח הקדוש שאם עם ישראל יחזור בתשובה אז גם לא יהיה את החבלים של ימות משיח, הכל יעבור בנקל. על אם לא חס ושום, ממש יש לשון קשה שם, הוא אומר שיהיה הרבה הרוגים, ממש הוא כותב ככה, יהיה הרבה הרוגים לדברים כאלה. לכן הוא כותב שהתשובה לא רק משפיעה על הזמן שביית משיח, אלא גם איך המשיח יבוא, על מתי ואיך, זה כן תלוי בבחירה החופשית. וכמו שאנחנו רואים כאן, אחד הדברים שזה קשור אליהם יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. צריך לדעת שגמילות חסדים זה לא כמו צדקה. הגמרא אומרת אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים והרעיון, גמילות חסדים בתלמוד תורה. לכאורה, איך יכול להיות שאין לזה שיעור? ככה שואלים הראשונים. הרי אנחנו יודעים שאדם לא יכול לנדב את כל כספו לצדקה. המבזבז עליו לבזבז יותר מחומש. אדם שרוצה להביא את כל הבית שלו, את כל הכסף שלו, אסור לו, למה הוא יהיה אני? אז יש גבול. אז איך אתה אומר גמילות חסדים אין לה שיעור? מסבירים הראשונים, יש צדקה ויש גמילות חסדים. צדקה זה כסף. לכסף יש שיעור. אדם לא יכול להביא את כל ממונו לצדקה. על גמילות חסדים זה לא כסף, זה בגופו. אתה עוזר פיזית, חייכת למישהו, שמעת מישהו, זה נקרא גמילות חסדים, לזה אין שיעור. וזה יותר גדול מצדקה, אומרים חזל. גמילות חסדים, השכר שלה יותר גדול מצדקה. לכן, לעשות גמילות חסדים לא צריך להיות עשיר. יכול להיות שאין לך כלום, ואתה כל היום גומר חסדים. וזה מה שהגמרא אומרת, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים, זה מציל מחבלו של משיח. אז קצת על מידת החסד, אני מקור שלישי.
לבין שם עין וחלב,
נכון.
השיניים
הלבנות. זה יותר גדול.
חיוך קצת.
נכון. מקור שלוש, החפץ חיים בספרו אהבת חסד, מעריך מאוד במידת החסד. הבאתי כאן קצת מהדברים שהוא כותב על המעלה של זה. הוא כותב, כמה צריך האדם להידבק במידת החסד, שהיא מועילה לעורר רחמי השם וחסדיו על ישראל, אפילו לאחר שקלה זכות אבות. כמו שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בני, אם ראיתם זכות אבות וזכות אמהות שנתמוטטו, לכו וידבקו בחסד. ואני מדייק לשורה הבאה, לקטע הבא, וגם מצווה זו מסייע לפדות את ישראל מבין האומות. אם עם ישראל נמצא בתוך האומות בגלות, החסד פודה אותם, כמו שכתוב במסכת ברכות. ומצווה זו של חסד שקולה יותר מהקורבנות, כמו שכתוב, כי חסד חפצתי ולא זבח. אמר הקדוש ברוך הוא, חביב עליי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזיבח שלמה לפני אלף עולות. ויותר מזה מצינו בירושלמי, דה צדקה וגמילות חסדים שקולות כנגד כל מצוותיה של תורה. וכתוב במדרש רות, שלמה אנחנו קוראים את מגילת רות? הרי לא כתוב במגילת רות הלכות, אין שם הלכות.
חסד.
יפה, חסד. אומרת הגמרא, אמר רבי זעיר, המגילה הזו, מגילת רות, אין בה לא דיני תומה ולא טהרה, לא איסור ולא היתר. ולמה נכתבה? ללמדך כמה שכר טוב יש לגומלי חסדים. כל מגילת רות זה גומלי חסדים. בועז לרות ורות לנעמי, ואנחנו קוראים את מגילת רות בשבועות. לכאורה מה הקשר? אתה מקבל תורה, מה הקשר חסדים? כמו שאמרנו, תורת חסד הלשונה, התורה חייבת להגיע תמיד עם גמילות חסדים. גם כשמים יורדים לעולם בזכות גמילות חסדים, גם על ידי זה זוכה להינצל מהמוות, אפילו אם חסד שלא מתחייב מטל השמיים, אז הגמילות חסדים מצילה אותו, מידה כנגד מידה. גם הוא תועלת לאדם להינצל מיצר הרע, שחזל אומרים, אשריהם ישראל שבזמן שהם עוסקים בתורה ובגמילות חסדים, יצרם מסור בידם ולא הם מסורים ביד יצרם. והחפץ חיים מסביר מה הפשט בזה. יש לומר כי היצר מתגבר על האדם בשני דברים. היצר הרע יש לו שתי זירות שהוא נלחם על האדם. אחד זה בשכל, הוא אומר, אחד על שכלו, שמטריד שכלו לכל האבלים. כלומר, אחד הוא נלחם לך במחשבה. גם רש"י בברכות אומר שעיקר הזירה שאנחנו נלחמים מול היצר בסוף זה כאן, זה בראש. כן, אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי, אומר רש"י, אוי לי מיצרי שמייגעני בהירורים, ככה הוא כותב שם, זה מלחמה במחשבות. ודבר שני, זה הלבריו החיצוניים שמרגילם לכל הדברים שנגד רצון השם יתברך. והמלחמה השנייה זה על האיברים, מביא עליו עצלות, כבדות. על אדם שעוסק בתורה ובגמילות חסדים ניצל מהיצר. למה? אתה עוסק בתורה, אתה מתאר את השכל, אתה עוסק בגמילות חסדים, שאמרנו שזה עם הגוף שלך, אז אתה מתאר את האיברים, אתה מזכך את האיברים שלך. זוכר שיצרו מסור בידו לכל דשא, על ידי התורה שהוא עסוק בדברי אלוהים חיים, הקדיש את כוח שכלו לתורה, ועל ידי מידת החסד הוא מקדש את איברי גופו שעוסקים בעבודת מלכו של עולם. וכדכתיב, ללכת בכל דרכיו, וכתיב, עודת עליהם את הדרך ילכו בה, שכתוב בחז"ל שיש מצווה להידבק בקדוש ברוך הוא. לכן אתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, שואלת הגמרא, איך אפשר לדבק? יפה, מה איך אפשר לדבק בבורא עולם? אלא ידבק במידותיו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא גומל חסדים? אף אתה תהיה גומל חסדים. אני קורא איזה שבע שורות מהסוף בערך. ומי שרגיל במצווה זו בתמידות זוכה עבור זה להיות לו בנים בעלי חוכמה, בעלי עושר, בעלי אגדה. כמו שאמרו חז"ל, רבי יהושע אומר, כל הרגיל לעשות צדקה זוכה לבנים בעלי חוכמה, בעלי עושר, בעלי אגדה וכו'. ויש את כל המקורות לזה. גם כל הברכות הנאמרות בתורה הוא דווקא באופן זה שאדם מדבק במידותיו של קונו. כי דהית בתנא דבי אליהו, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך, כי תשמע בקול השם אלוקיך. מתי יבואו עליך כל הברכות האלה? אם תשמע בקול השם אלוקיך ותלך בדרכיו. מה זה ללכת בדרכיו? שהם דרכי שמיים. מה הם דרכי שמיים? שהוא רחמן ומרחם אפילו על הרשעים, הוא מקבל אותם בתשובה שלמה, וזה הוא מפרנס את כל הבריאות. כלומר, יכול להיות שאתה מקיים את כל התורה ומצוות, על הכלי שלך להכיל את כל הברכות בפועל, זה דווקא אם אתה מתקן את מידותיך. מה השם רחמן? גם אתה תהיה רחמן. מה הוא זן ופרנס את הבריאות? גם אתה. מתאריך ופנים זה לזה בטובה. דבר אחר, אני הופך את העמוד, מה עם דרכי שמיים? שהוא חנון ונותן מתנת חינם ליודעים אותו ולשאינן יודעים אותו. כך אתם תנו מתנת חינם זה לזה. דבר אחר, מה דרכי שמיים? שהוא אוהב חסד ומתה כלפי חסד. כך אתם תהיו נושאים פנים זה לזה, תהיו מתאים כלפי טובה. לכן הרבה גם נהגו ללמוד תומר דבורה בזמן חודש אלול, כי כל תומר דבורה הוא עובר על י' ג' מידות של רחמים, ומסביר איך כל מידה אני עושה אותה גם כדי לדבק בדרכים של בורא עולם. השם, השם הרחום וחנון, מה הוא רחום? איך אתה תהיה רחום? וכולי. כשאדם עושה ככה, אז זה הכלי לעשות בו את כל הברכות. מכל...
כשנגיע לזה גם כן, תמיד
תדון
חברך לקו זכות.
קו זכות, נכון, זה חלק מזה.
אז קודם כל אתה
רבוע, שכן,
זה טוב לך גם.
נכון. בחוץ מזה גם מידה כנגד מידה.
נכון.
קו
זכות, אז
אתה
גם
תומך בו, עבר לו. נכון. מכל זה יוכל האדם להתבונן את גודל מידת החסד, ואשרי מי שמדבק בקראוי שדוחה לכל דורותיו הבאים אחריו. אז זה מה שאמרנו, זה פתיחה שגם... כמו שאנחנו עכשיו נדון במצווה הזאת של חסד, אדם רואה מישהו תקוע בדרך וזה ועוזר לו, גם אם נגיד שזה לא מצוות עשרה מהתורה לגמרי, או בתראה אולי שכן, אבל גם אם לא, זה גמילות חסדים. כמו שראינו, המעלה של גמילות חסדים היא גדולה, ובפרט בדור שאנחנו נמצאים, שאנחנו בתוך חבלי משיח, שזה מציא מחבלי משיח ומעורר הרבה רחמים על עם ישראל. טוב, עכשיו אנחנו נתחיל את הסוגיה בהלכה. כתוב בפרשה שלנו, פרשת כי תצא, לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך ותלמת מהם, הקם תקים עמו. עכשיו יש כמה פסוקים על זה בתורה, יש עזוב תעזוב עמו, הקם תקים עמו, כתוב פעם אחת לא תראה את חמור אחיך, פעם אחת כתוב חמור שונאך. הגמרא בבבא מציע מעריכה איך לתרץ את כל הפסוקים, ובפועל הפוסקים אומרים שיש בזה גם מצוות עשה וגם לאו. כלומר, בוא נדבר על המקרה הקלאסי שהוא לכל השיטות, אדם הולך ורואה מישהו עם החמור שלו, הסוס שלו, קורס בדרך, והוא ממשיך ללכת לידו ולא עוזר לו, אז הוא ביטל מצוות עשה ועבר עליו מהתורה. כן? אני קורא לכם את ספר החינוך, מצוות תף קוף מם. אומר החינוך, שלא להניח בהמת חברו רובצת תחת מסע, שעוזרנו שאם נראה אחד מישראל שנפל לו חמורו או בהמה אחרת מכובד המסע או בסיבה אחרת, כן, ראית אותה קורסת, או שהוא בעצמו רובץ תחת מסעו, כלומר זה לא הבהמה שלו, הוא עצמו, אתה רואה אותו סבל, או מישהו הולך עם, לא יודע, עסקים של קניות, והזקנה הזאת היא קורסת עם זה. שלא להניחו בדרך ונלך, אבל נעזרו ונקים עמו בהמתו, ונעמוד שם עד שיתקן מסעו, או על גבו או על בהמתו. ועל זה נאמר, לא תראה את חמור אחיך, ואמרו בספרי, לא תראה את חמור, מצוות לא תעשה. והנה העובר על זה ולא סייע חברו בדרך, עובר על לא תעשה זה ועל עשה. אחרי זה עוד מעט נראה גם שיש גבולות גזרה לדבר הזה, מתי אדם פטור מזה. אבל כאן רואים מפורש שהמצווה מהתורה זה בגבי בהמות או בן אדם עצמו. כמו שאמרת, אתה רואה איזה זקן שקורס תחת מסע, אתה חייב לעזור לו. אם לא עזרת לו, ביטל תעשה ועברת עליו. אלא אם כן, כמו שנראה, יש לזה גם מקומות שאדם פטור. עוד מעט אחרי זה נגיע למצבים שהוא פטור, על זה המצוות הקלאסי מהתורה. היום שכידוע אנשים פחות הולכים על חמורים וסוסים, אז יש מכוניות. השאלה אם אתה רואה מישהו תקוע בדרך עם הרכב שלו, זה ממש אותו מצווה מהתורה, ואם אני ממשיך לנסוע לידו עברתי עליו וביטלתי עשה, או שלא, התורה דיברה דווקא על בעלי חיים. אבל היום שזה לא בעל חיים, זה מכונית וזה דומם, אז יש בזה גמילות חסדים מאוד גדולה וכו', אבל זה לא חובה, לא עברתי עליו.
אבל זה
מה זה?
בדיוק, אני לא מבין
במה. אוי, יפה, עוד מעט, גדמתי, עוד מעט, אולי נזכיר את זה כבר עכשיו. לא, נכון, טוב מאוד, טוב מאוד, הערה מאוד טובה. הערה טובה, אולי לפני שנמשיך באמת נביא את המצבים של הפטורים, יש עוד דפים? יש?
יש גם אתה לא מבין אם יכול להיות שאתה יכול לתת לו איזה רעיון איזה מוסך כבר משהו ככה
נכון, הערות טובות לפני שנמשיך טוב, נכון, יש בזה הרבה פרטים, נכון או שאדם נגיד עכשיו הוא הולך לפגישה מאוד חשובה, אומר שמה, אם אני עוזר לו מפסיד 20 אלף שקל נכון, אותו דבר יש שאלה בהשבת עבדה אדם מוצא עבדה, אומר שמה עבדה הזאת שווה 100 שקל, אני מרוויח 200 שקל לשעה האם הוא חייב להחזיר אותה או לא נכון, לא ניכנס לכל הפרטים, נכון, לסוגיות בפוסקים אבל לפני שנמשיך כן נביא אולי כבר מראש את המצבים של הפטורים יש מצבים שגם במצב הקלאסי של דין תורה אדם פטור, כלומר גם אם הוא רואה בהמה של חבר שלו קורס תחת מסע יש מצבים שהוא פטור ונגיד אותם כי הערתם נכון מקרה ראשון, איך? יפה, זקן ונה לפי כבודו אדם שהוא מכובד כמו תמיד חכם גדול וכולי שאם לא בעצמו זה היה קורה הוא לא היה מטפל עכשיו בבהמה שלו הוא לא היה עושה זה כי זה לא לכבודו אז גם הוא לא חייב לעצור לאחרים פטור ראשון פטור שני כמו שאמרתם אומרים הפוסקים לא יעזור לי לעצור לאדו אני לא מבין בזה כלום, כן? אני לא מבין בזה, וגם אין לי יצא טובה להגיד לו, כמו שהזכרתם. הפוסקים אומרים, אם יש לי יצא טובה להגיד לו, יכול להיות שאני כן צריך לעצור.
אתה יכול לדעת מראש שאין לך יצא טובה.
אתה לא מבין בזה כלום, אתה לא יודע...
דוגמה למשל, חסר לו כבל, ויש לך
כבל. לא, אמרתי, יש לך כבל. אדם עכשיו לא יודע, הוא נהג חדש, נוסע לא יודע כלום, לא יודע כלום. הוא עכשיו רואה מישהו, מה אני אעצור? להגיד לו, מה נשמע, איך אתה מרגיש? כאילו, זה סתם יהיה... אני לא יכול לעזור לו. אז גם הוא יהיה פטור. דבר שלישי, חז"ל אומרים שהחיוב הוא, זה לא אם אני רואה עכשיו רכב מאלף קילומטר, אני חייב לחזור, עכשיו לנסוע עד עליו ולעזור לו. הגמרא אומרת שהחיוב הזה חל דווקא, היא מביאה את זה בשיעור של אמות, אז זה יוצא בערך 140 מטר בערך. 140-150 מטר אומרת הגמרא, שם מתחיל החיוב. האם אתה רואה מחצי קילומטר רכב תקוע, אתה לא התחייבת. זה לפי הגמרא.
אני עוזר לך בזה.
מה זה?
תקוע עוד 400
מטר. לא, יפה. שתי דברים. אחד, הפוסקים אומרים במפורש, שאם הוא מוכל על כבודו ועושה, אשרה ואשרה חלקו. על שאלה אם הוא חייב או לא. עוד פעם, יש הרבה דברים שהם גמלות חסדים, אנחנו דנים אם זה מצווה מהתורה או לא. יש הרבה דברים שזה... שלם עושה אותם למעלה מאוד גבוהה. השאלה אם הוא עבר עליו מהתורה, הלכתית. יש הרבה דברים שהם מאוד טובים, אבל השאלה אם זה חובה עליך, ממש יש עליך חובה שרובצת, או לא. וגם בחידוש של הפוסקים, הרמב"ם כותב שמותר לו אם הוא רוצה לעשות את זה. יש מקומות שאסור, יש מקומות, לא כל דבר הרב הראשי יכול לעשות גם אם הוא רוצה להגיד לעזור. אם עכשיו זה יבזה את כבוד התורה, יכול להיות שיש מצבים שלו. כאן אומרים, זה כבוד התורה. כמו שנגיד כתוב בהלכה, הכנות לכבוד שבת, כתוב בגמרא, אדם צריך להכין לכבוד שבת, כולם, גם גדולי עודו, ולא אגידו זה לא כבודי, כי זה כבודו שמכבד השבת. יש מצבים שבאמת נגיד, יכול להיות שאתה מאוד רוצה לעשות את זה, אבל כבוד התורה קודם, כבוד התורה זה גם מצווה. השאלה מתי מה, נכון, כאן רואים שזה כן שייך. אוקיי. נגיד, לא יודע, כתוב בהלכה, אם יש תמיד חכם גגיד גדול הדור, הוא לוי. ויש אדם שהוא עם הארץ והוא כהן. יש שאלה אם הוא יכול לטעול לידיים. למה? לא כבוד התורה. כבוד התורה זה לא הכבוד שלו, צריך לזכור את זה. זה איך עכשיו המעמד של התורה נראה בעם ישראל. עכשיו הרב עובדיה יטעול סתם מישהו ידיים, לא שייך לפעמים. כן, הפוסקים יגידו לך, יכול להיות שלפעמים, לפעמים לא שייך. יש על זה דיונים, נכון.
אני יכול להעיד לך, הרב עובדיה, הרב
עובדיה, לא, ברור, אני לא אומר ש... אמרתי, זה דיון בפוסקים אבל. לא, ברור, אני אומר, זה דיון בפוסקים. אני אומר, לא כל מצב אנחנו אומרים ישר, כאילו, וחסד וזה. יש מצבים, כבוד התורה זה ערך עליון. הגמרא אומרת עד כדי כך, הגמרא במגילה אומרת, שכבוד תורה יותר גדול מלימוד תורה. כבוד תורה. טוב, אז בואו נתחיל בסוגיה הלכתית, בזריזות קצת. אז האם אמרנו עוד פעם, אמרנו יש לנו שלושה מצבים של פטורים בכללי, גם בדין תורה. אחד, זקן ואינה לפי כבודו. שתיים, אתה לא יכול לעזור לו בפועל פרקטית. שלוש, הוא במרחק גדול ממך מ-150 מטר, זה לא חי. נכון, אותו דוגמה, נכון, נכון, אותו דבר, נכון, גם כהן בבית קברות, נכון, נכון. אוקיי, עכשיו נדון האם זה חובה מהתורה לגמרי או שזה גמילות חסדים והיום זה לא שייך. אז הרב עובד יש לו לתשובה בכבדת שהוא רוצה לצלוט את זה בשאלה מה עיקר הטעם של המצווה הזאת של הקם תקים עמו. האם עיקר הטעם נובע מצד החמור, מצד הצער בעלי חיים, ועד היום שזה אין צער בעלי חיים כזה דומם, זה רכב, אז זה לא שייך, או שלא, המצווה זה בגלל הבעלים, הבעלים עכשיו סובל, ולכן זה גם שייך ברכב. זה תלוי בשאלה הזאת, האם המצלמה היא על החמור או על הבעלי החמור, אוקיי? אז עכשיו אנחנו נהיה כאן דיון איך להבין את דעת הרמב״ם וזה ההשלכות שלנו בהלכה. אני קורא את מקור אחד למטה בתשובה, אני קורא את הרמב״ם. יש מקורות ברמב״ם שעליהם נחלקו הפוסקים איך להבין את הרמב״ם. האם הרמב״ם מדגיש שהבעיה זה בחמור או שבבעלים? אז בואו נראה. שלוש מקומות שהרמב״ם מזכיר. בדיוק, קצת דומה, נכון. אומר הרמב״ם מקור הראשון. הרמב״ם כתב בזו על השום. מי שפגע בחברו בדרך ורואה את בהמתו רובצת תחת מסע. בין שהיה עליה המסע ראוי לה, בין שהמסע יותר מהראוי לה, מצווה עליו לפרוק המסע מעליה. ממצווה מן התורה שלמה, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלתה מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. ולא יפרוק המסע וילך לו ויניחנו נבעל, אחרי שעשית פריקה, אל תשאיר אותו ככה עכשיו עם המסע פרוק, כן? אלא יקים עמו, יש לך מצווה פריקה ותעינה. יקים עמו ויחזור ועיתון מסעו עליה, שנאמר הקים תקים עמו, וזוהי מצווה אחרת. יש שתי מצוות, אומר הרמב״ם, יש פריקה להוריד את המסע ויש טעינה מחדש. רואים שהרמב״ם מדגיש שכידוע כל אות ברמב״ם דיוקי דיוקים, ולא יפרוק המסע וילך לו ויניחנו נבעל. למה הרמב״ם מדגיש את זה שהבעלים נשאר נבעל? אם המצלמה זה על החמור, אז המדד זה החמור. לא, חמור עוד מבסוד, נכון. רואים שהרמב״ם מדגיש העניין כאן זה הבעלים, שהבעלים לא ישאר נבעל. אותו דבר במקור השני אני קורא למטה, מי שנאמר, וכתב עוד הרמב״ם, מה שנאמר, חמור שונא אחה, שונא זה אינו נוכרי מאומות העולם, אלא ישראל הוא. חמור שונא אחה זה הולך על יהודי, איך יכול להיות? הרי כתוב לא תשנא את אחיך בלבביך. אז מה זה חמור שונא אחה? איך יכול להיות שיש שונא יהודי? ואיך יהיה לישראל שונא מישראל, ולא נאמר לו תשנא את אחיך בלבביך. אמרו חכמים, כגון שראו עובר עבירה, ויתרה בו ולא חזר מראשו. הרי זה מצווה לשונאו עד שיעשה תשובה ויחזור מראשו. ואף על פי שלא עשה עדיין תשובה, אומרת לך התורה, הועיל ומצאת אותו נבעל במסעו, מצווה לטעון ולפרוק עמו. ולא יניחנו וילך שמא ישאה בשביל ממונו, הוא ישאה שם בגלל החמור שלו, וישאר שם עד מאוחר ויבוא לידי סכנה. והתורה הקפידה על כל נפשות ישראל, בין רשעים בין צדיקים, מאחר שהם נלווים אל השם ומאמינים בעיקרי הדת. הוא יהודי, וזה יכול להגיע אותו לחשש הכי רחוק של פיקוח נפש, אתה חייב לעזור לו. רואים שעוד פעם הרמב"ם מדגיש, אתה מצאת אותו נבעל, נכון שהוא שונא שלך והוא בעל עבירות, אבל הוא עכשיו במעוקה. אז שתי המקורות האלה רואים שהרמב"ם מאוד מדגיש את העניין של הבעלים פחות של הבהמה. מקור שלישי, שזה מקור מאוד חזק להוכחה הזאת, זה למטה. אומר הרמב"ם, מה קורה אם אדם הולך ורואה ערבי, ערבי עם חמור קורס, יש לו חובה לעזור לו או לא?
אם זה
לחמור, כן. או, יפה, בוא נראה, אומר הרמב״ם, אני קורא למטה, פסק הרמב״ם, שאם הייתה הבהמה של גוי, והמסע שעליה של גוי, אינו חייב לטפל בכלל, אלא משום איבה. אומר הרמב״ם, אם הכל שם זה מדובר על גוי, אין מצווה מהתורה. עושים את זה שלא יהיה מריבות בין האומות, שלא יהיה איבה.
שיהיה שלום.
שיהיה שלום. אין מצווה מהתורה. עכשיו, אם אתה אומר שכל המצווה של התורה זה מצד צער בעלי חיים, מה אכפת לי של מי של החמור? של סיני, של ערבי, זה לא משנה, החמור סובל. תמיד יש מצווה מהתורה. האם אתה אומר שבגוי לא שייך לפרוק ולטעון, אתה רואה שהמדד זה לא החמור, זה הבעלים. כן? אז זה חכם שלכאורה זה בולט, או מה תראה שיש מה לסייג בזה. מה זה, מה זה? יש, השאלה אם זה דורא איתו דרבנן. זה בדיוק השאלה שלנו גם. פוסקים דנים, האם צער בעלי חיים, כבר הגמרא דנה בזה, האם צער בעלי חיים דורא איתו דרבנן. בדיוק. אני קורא למטה. שאם הייתה הבהמה של גוי והמסע שעליה של גוי, אינו חייב לטפל בכלל, אלא משום איבה. אבל אם הבהמה של גוי והמסע של ישראל, חייב לפרוק ולטעון משום צערו של ישראל. אז רואים כאן לכאורה שהטעם כאן זה לא צער בעלי חיים, כי אם הטעם של צער בעלי חיים זה לא שייך של מי הבעלים שלו, החמור תמיד סובל, אלא רואים שהטעם זה הבעלים. לפי כל המקורות שראינו עד עכשיו, שהשלוש מקורות האלה ברמב"ם, משמע יותר שהמדד זה הבעלים, ולפי זה לא אכפת לי החמור כאן פחות, ולפי זה צער בעלי חיים הוא לא מהתורה. הרי צער, אם אתה אומר שהטעם של המצווה הזאת זה צער בעלי חיים, הצער בעלי חיים דאורייתא, מהתורה. האם אתה אומר שהמצווה הזאת לא, כי זה לעזור ליהודי שהוא נמצא עכשיו במצוקה, ולא מצד הבעלי חיים, יוצא שגם היום יש מצווה מהתורה. כמה לי חמור, מה לי רכב. אדם שתקוע עם הג'יפ שלו, הוא נבעל ותקוע. לכן יהיה מצווה מהתורה לפי זה, אם אתה אומר שהעיקר זה מצד לעזור לבעלים, ולא מצד הצער של החמור. לכן אני הופך...
לפי זה יוצא שכל פעם שאני עוזר ליהודי זה מטעם הזאת הזוגים.
נכון, ברכב.
לא ברכב, לא סתם. אני יודע מישהו כסף, עזוב את הזוגים.
למה?
הוא במצוקה, ואני משנה מה המצוקה. המצוקה בגלל החמות, המצוקה בגלל שהוא ב...
כן, אבל התורה הדגישה את זה שהוא מצאו נבעל שבמצב כזה וכזה, כאילו התורה תמחה.
אבל
הרחבנו
את זה גם לרכב, אז מה הוא מצאו?
לא, אבל הרחבנו את זה, אבל הכל בתוך הקובייה עדיין שתקוע בדרך ומצאו נבעל ושלא יתקע שם ויבוא לידי סכנת נפשות, אומר הרמב״ם. כאילו עדיין יש בזה גבולות גזרה. כל דבר שאתה עושה אתה מקיים מצוות חסד ומהתורה יכולת, אבל עזוב תעזוב עם עוד, כאילו נהיה לזה עדיין נשמע בתוך גבולות גזרה שתקוע בדרך עדיין. כמו שראינו, עובדה, אני רואה אותו מ-200 מטר, אין עליה את החובה. אפילו באותו סיטואציה, אם אתה רואה אותו מחצי קילומטר, אין לך את המצווה מהתורה. רואים שיש איזה גבולות גזרה, כאילו, לדין הזה. עד כאן. נכון. השונא קודם. נכון, השונא קודם, כדי לחוף את יצרו, נכון. אז עד כאן ראינו שברמב"ם הבנה שהמצווה הזאת נובעת מצד האדם, לא מצד החמור. ככה גם הבין הגר"א ב... ברמב״ם, שצער בעלי חיים הוא לא מהתורה, כי עיקר מצוות עזוב תעזוב עמו זה מצד הבעלים. לפי זה גם היום שייך מהתורה, כי היום זה לא משנה רכב חמור, אדם תקוע בדרך, יש מצווה מהתורה לעזור לו. עכשיו נראה רשימה שפוסקים קצת בזריזות כי הזמן קצר, שרואים שלא, המצווה הזאת נובעת מצד צער בעלי חיים, וצער בעלי חיים מדאורייתא. אני קורא בעמוד האחרון בסוף, יש לכם בשורה השנייה סברת הרמב״ם מצד צער בעלי חיים. אז אני קורא, מראה לכסף משנה כתב, שגם הרמב״ם סובר, שהלכה כרבי שמעון וחכמים, שצער בעלי חיים דאורייתא. כמו יש פוסקים שהבינו לא, הבינו אחרת ברמב״ם, שעיקר המצווה זה לא מצד הבעלים, זה מצד החמור. מצד החמור וצער בעלי חיים מהתורה. עכשיו לכאורה זה קשה, למה? כי אנחנו ראינו שאם עכשיו החמור שייך לגוי, אמרנו שאין לך מצווה מהתורה לעזור לו. אז בגלל דקי שלום אתה עוזר, על מהתורה אין מצווה. אם אתה אומר שהמצווה זה מצד לעזור לחמור, אז מה אכפת לי של מי החמור? תמיד שאתה רואה חמור של מישהו קורס במסע שלו, היה צריך להיות מצווה מהתורה. למה הרמב״ם כותב שאם זה של גוי זה לא? כוחו הקושייה על המהלך הזה. אומרים אותם פוסקים, לא, לא קשה. כי אם תדייק טוב ברמב״ם, שהוא דיבר על בהמה של גוי, על איזה מצווה הוא דיבר? פריקה או טעינה? על פריקה. על טעינה, סליחה, על טעינה, בגוי בטעינה. כלומר, פריקה מהחמור, שזה באמת שיש אוצר, יש עליו מלא מסע, הוא סובל, אתה חייב לפרוק. זה הפוסקים אומרים לך, לכל הסיטות זה דאורייתא, לא חשוב של מי החמור. שול ערבי, של סיני, זה לא משנה. בגלל שעיקר המצווה זה מצד צער בעלי חיים, והוא סובל עכשיו עם המסע שעליו, תמיד יש לך חובה מהתורה לעזור. גם אם אתה הולך בחול, ואתה רואה סיני תקוע, אתה חייב לעזור לו, בגלל החמור. על לגבי מצוות טעינה, הטעינה כמו שאמרתם, הטעינה החמור לא מבסוט. זה בשביל הבעלים אתה טוען אותו. כאן יש הבדל בין יהודי לגוי. ליהודי מצווה מהתורה אלא גוי לא. אז לפי הפוסקים זה עדיין לא קשה הפסק הזה של הרמב״ם. נפה, נכון. ועל טעינה אפשר לבקש גם כסף שזה חידוש של התורה. נכון. אז לסיכום אני אתם עושה ככה. יוצא לנו ככה, לפני שנמשיך את למסקנה, יוצא לנו שחלק מהפוסקים אמרנו, האם השייך היום מצווה מהתורה במכונית תקועה? אמרנו שזה תלוי. האם להבין שהמצווה זה מצד צער בעלי חיים או לא? אם אתה מבין שהמצווה זה מצד צער בעלי חיים, אז היום אין צער בעלי חיים, אז אין מצווה מהתורה. אם אתה אומר שלא קשור, זה מצד הבעלים, גם היום זה שייך. אמרנו, מי שסובר שזה מצד הבעלים, אמרנו, ככה הבינו ברמב״ם, חלק מהפוסקים הגאון מבילנה, הוא מאוד מדגיש את העניין של הבעלים, והוא כותב שבמה של גוי לא שייך. למה? כי הבעלים גוי. והפוסקים שמבינים שזה מצד הצער בעלי חיים, הם אומרים, לא, הכל כאן זה מצד הצער של החמור, ואל תקשיב מבמה של גוי, כי שם מדובר על טעינה. בטעינה באמת אני פטור, כי הוא גוי. אבל לפרוק מהחמור, לא אכפת לי של מי החמור, אני חייב לפרוק אותו, כי החמור מצטער. אני קורא עכשיו בתחילת השורה שמתחילה וכתב בשולחן ערוך של הגאון, בערך באמצע העמוד. וכתב בשולחן ערוך של הגאון רבי שניאור זלמן בעל התניא, כן, השולחן ערוך של חב"ד, הוא כותב שם ככה, סוס המושך בעגלה של גוי, והגיע להר גבוה, או לדרך מלאה פחתים, ואינו יכול למשוך לבדו את העגלה, אפשר שזה דומה למצוות פריקה, ולכן מצווה לעזור אף לגוי משום צער בעלי חיים. פן יקה הגוי את הסוס, מכה רבה, לאלצו למשוך יותר מכוחו, וכשם שמצווה להציל בעלי חיים מצער שנעשה להם כבר, כמו פריקה, כך מצווה להצילה מצער שאדם עושה להם עכשיו כדין או שלא כדין. כלומר, השולחן ערוך הרב גם מחדש, שפריקה זה לאו דווקא רק להוריד את המסע, אלא גם סוס שמתקשה בעלייה, ואתה רואה שהבעלים שלו מחטיף לו, ואתה יכול לעזור לו, זה גם פריקה. אני פורק ממנו את המכות שהוא מקבל. עכשיו, מכונית, זה יותר דומה לפריקה או לטעינה, מכונית תקועה. תחשבו רגע בנחת. ההפך אני אומר, נראה לי. אני חושב, לא יודע, אני יודעתי, אולי אני טועה. אני חושב שזה יותר דומה לפריקה. למה? כי חמור שעכשיו יש על המסע, הוא תקוע, הוא לא מתקדם. אני פורק כדי שאוכל להתקדם. חמור בלי מסע, לפני שאני מתאין אותו, הוא יכול ללכת. פשוט הוא יכול ללכת בלי המסע. מכונית שלא זזה, יותר דומה נהיה לי לפריקה. כלומר, מכונית תקועה, חמור תקוע, יש על המסע, הוא לא זז. שאני עכשיו עוזר, לשם לו קבלים, אני עכשיו פורק אותו מהמסע, הוא יכול לנוע. לטעון, זה כמו להמיס, לעזור למישהו להמיס דברים על הרכב, זה טעינה. כלומר, בטעינה החמור הוא יכול ללכת, פשוט הוא יכול ללכת בלי המסע שאתה רוצה שיהיה עליו. בפריקה החמור לא זז, בחולית שלא זז, זה יותר דומה לכאורה לפריקה, כן? אני אומר את זה, אני אומר את זה לעניות דעתי, אני לא יודע, צריך לשאול באמת פוסק להלכה למעשה יותר, או מה תראה את המסקנה גם, אבל לפי זה, כמו שאמרנו, לצד שאומר שהמצווה זה מצד צער בעלי חיים, ובפריקה זה תמיד שייך, אומר מכונית זה יכול יותר דומה לפריקה, עומד נראה את ההשלכות של זה, בוא נראה את זה למסקנה ועד יותר מובן. ומעתה נראה, אני קורא את המסקנה, ומעתה נראה שלפי טעמו של הרמב״ם שתלת הטעם של מצוות פריקה משום צערו של ישראל בעל הבהמה או המסע, אין חילוק בין בהמתו של ישראל למכונית שירה בתקלה. רואים שהרב עובדיה מאוד מדבר כאן על פריקה שהוא עונה, למה? כי נהיה לי יותר דימה, כמו שאמרתי, את המכונית לפריקה. המכונית תקועה, זה כמו חמור תקוע שצריך לפרוק אותו. עכשיו, בגלל שראינו מחלוקת האם זה מצד צער בעלי חיים או לא, אז ההשלכות למכונית. אומר הרב עובדיה, אפילו שבכללי הרב עובדיה יותר נוטה להגיד שצער בעלי חיים דאורייתא. צער בעלי חיים זה איסור מהתורה. יש עוד תשובה אחרת ששאלו אותו שם, האם מותר ללכת לראות מלחמת שברים שעושים בספרד וזה. הוא יוצא על זה מאוד בחריפות, הוא מדגיש שם, צער בעלי חיים זה מדאורייתא. והוא מביא את ההוכחות שראינו, ואחד ההוכחות החזקות שהוא מביא, שכתוב בגמרא ונפסק ברמב״ם, שאם בהמה נפלה לבור בשבת, אז כתוב שאם אתה יכול לזרוק לאוכל, ושהיא תשרוד שם עד מוצאי שבת, תעשה ככה. אבל אם אתה לא יכול, ואם אתה לא מוציא אותה, היא סובלת שם והיא לא יכולה לחיות, מותר לך לזרוק לתוך הבור קרים וקסתות, שתעלה עליהם, כאילו לבנות לה כמו איזה סולם כזה, עד שהיא תצא. אומרת הגמרא לכאורה שאני זורק את הכלי והיא דורכת עליו, זה נקרא איסור מדרבנן שביטול כלי מהכנו. תוקח כלי שהיה ראוי למשהו ומבטל אותו מזה, איסור דרבנן. עונה הגמרא, צער בעלי חיים דאורייתא דוחה איסור דרבנן שביטול כלי מהכנו, ונפסק ברמב״ם. רואים שצער בעלי חיים מהתורה, אומר הרב עובדיה. לכן הרב עובדיה אומר, אפילו שצער בעלי חיים מהתורה, ואם אתה אומר שצער בעלי חיים דאורייתא לכאורה היום במכונית, אז אין מצווה. כי אם אתה אומר שעיקר הטעם זה צער בעלי חיים, היום אין צער בעלי חיים, זה דומם. אף על פי כן אומר הרב עובדיה, שיש לנו כלל שבטעמי מצוות, אם הפוסקים הראשונים מסבירים את הטעמים של המצוות, אנחנו כן חוששים להם לחומרה, לא לכולה, לחומרה. לכן, בגלל שכאן ראינו מחלוקת איך להבין את המצווה הזאת, האם זה מצד הבעלים שבצער, או החמור שבצער, הבעל החיים, בגלל שזה מחלוקת, אנחנו כן חוששים לחומרה, ונגיד שאפילו שהיום המכונית זה לא בעל חיים, ואין צער על המכונית עכשיו, בגלל שיש פוסקים שאומרים שהמצווה זה מצד הבעלים, כן נחשוש לזה לחומה. לכן אני קורא שורה אחרונה בעמוד. את המסקנה. מסקנת הרב עובדיה, לפיכך, תראו את הלשון שלו, הוא ממש מדייק בלשון שלו שזה משהו באמצע. לפיכך נראה שגם הנידון שלנו, אם התקלקלה המכונית באמצע הדרך, מצווה וחובה להגיש עזרה לנוסע בכל מה שאפשר. מצווה וחובה מהתורה. ואז הוא מסיים, ועל כל פנים יש בזה מצוות גמילות חסדים. למה הוא מסיים בזה? בגלל הספק שאמרנו. בגלל שיש צד להגיד שזה לא, צער בעלי חיים מהתורה נפסק. והיום אין צער בעלי חיים. לכן הרב עובדיה הולך כאן, כביכול נהיה לי קצת בין הטיפות, ואומר, אנחנו חוששים לחומה, לכן עד שאתה עוצר בכביש 6 למישהו תקוע, אתה מקיים מצווה מהתורה, אומר הרב עובדיה. ועל כל פנים בתוך אתה עושה גמילות חסדים. אבל יכול להיות שיש כאן ממש חשש של מצווה מהתורה. אני אומר אותו דבר, יוצא כאן גם חומה מאוד גדולה מהסוגיה הזאת. בדיוק. שאם יש מצב שאתה יכול, אתה לא זכה מנה לפי כבודו, כמו שני הפוסקים גם אומרים, חשש סכנה, גם אתה לא עוצר, כן? בחורה בת 18 שהולכת ורואה שישה גברים, לא יודעת אם זה ערבים, יהודים בכלל, ברור שלא תעצור. מצבים של סכנה לא עוצרים. אם אתה יודע שאתה מסכן את עצמך אפילו, נגיד, אתה צריך לעצור במקום מסוכן, אתה לא עוצר. אבל נגיד עכשיו זה מצב שאתה רואה שבתוך אתה לא בסכנה. אתה רואה שתי ילדות תקועות באמצע חור. לא, אני אומר, זה באתי דוגמה קלאסית. אתה רואה שתי ילדות בנות 16 תקועות באמצע חור וזה, אז, ואתה לא עוצר, ויש לך את כל המצבים שאתה צריך לעצור להם, אז יכול להיות שאתה עובר עליו ומבטל עצה לחלק מהפוסקים, גם בימינו. אז זה דבר מאוד גדול שצריך לדעת אותו. ונסיים בדוגמה עמוד הבא, זה ההלכה למעשה בצורה של סיכום. מי שפגע בחברו בדרך ובהמתו רובצת תחת מסר, איזה מצווה לפרוק המסע מעליה, שנאמר עזוב תעזוב עמו, ולא יפרוק ויניחנו נבעל וילך אליי יקים עמו ויחזור ועיתון מסעו עליו מחדש, שנאמר הקים תקים. ואם מניחו נבעל ולא פרק ולא טען, ביטל מצוות עשה ועבר הלא תעשה, שנאמר לא תראה את חמור אחיך. אולם אם היה כהן והבהמה רובצת בבית הקברות, אז הוא לא נכנס לבית הקברות. וכן אם היה חכם או זקן מכובד שאין דרכו לפרוק ולטעון ברחוב, הואיל ואינה לפי כבודו פטור, וכל שאילו הייתה שלו היה פורק וטוען, הרי זה חייב לטעון ולפרוק בשביל חברו, זה המדד. וזה מה ששאלתם מקודם. ואם היה חסיד, הוא זקן ואינה לפי כבודו, הלא מוכן להוריד מהכבוד שלו, ואם היה חסיד ועושה לפנים משורת הדין, אז אפילו היה הנשיא הגדול וראה במת חברו רובצת תחת מסעה של תבן, פורק וטוען עמו, וזה מותר. כן, יש סיפור על הרב מרדכי אליהו, שפעם אחת מישהו נתקע באמצע הכביש, איזה בחור צעיר, והוא היה צריך מישהו שידחוף לו, וזה עד שתיים בלילה, הוא אמר מה אני עושה, פתאום קולט אנשים דוחפים מאחורה, צועקים עושים גז, הוא היה מבסוט וזה הוא שם, הוא יוצא קולט הרב מרדכי אליהו, הוא נהיה לבן סגול וזה, אז הרב אמר לו לא הבנתי מה, אני לא, אין מצוות הקם תקים עמו, מה גם אני לא יכול לזכות במצוות. אז גם כאן רואים כאן שאפילו נשיא גדול יכול למחול על כבודו ולעשות את זה. ב' הרואה רכב שנתקלקל ונתקע בדרך, מצווה וחובה להגיש עזרה בכל מה שאפשר, כן, כל מה שאפשר, כמו שאמרתם, מצא טובה או משהו כזה, לא יודע. ועל כל פנים יחשב זה כמצוות גמילות חסדים, ומלבד שלא יסתכן בעצמו על ידי כך. ואותו דבר הרב זילברשטיין כותב בסוף, הנה בענייננו מצוות פריקה וטעינה, עיקר מצוותם היא החסד עם בעל החמור בעת צרתו. ואם כן הוא עדין במכונית אחרונה, לבעליה צריך עזרה, מצווה לעזור לו. אך אם הוא יושב בפנים כי אינו רוצה לדחוף, אין חייבים לעזור לו. זה כמו שהגמרא אומרת, שאם הוא יושב בצד ואומר לך, טוב, יש לך מצווה מהתורה, תתחיל לעבוד, והוא לא עוזר לך, אז אתה פטור, עזוב, תעזוב עמו. הוא יכול לעזור לך, והוא לא עוזר לעצמו. הוא אומר לך, שמע, לך יש מצווה מהתורה לעזור לי, תתחיל לעבוד. אתה אומר לו, אני צריך עזרה. באתי לזכות אותך, אתה פטור. עזוב, תעזוב עמו. עמו ביחד דווקא, ואם לא, אתה פטור.
תעזוב אותו.
כן, תעזוב אותו. הלך וישב לו ואמר, רואי ועליך מצווה, אם הוא רצונך לפרוק, פרוק פטור, שנאמר אמו. היה זקן או חולה, אז אתה חייב לעזור לו, כולו חולה, לעזור לך. כן, אז נושא סיכום, אנחנו מסיימים. אז ראינו בהתחלה את החשיבות של גמילות חסדים, בפרט בדור עקבת הדמשיכה, שתורה וגמילות חסדים מצילים מחבלו של משיח, והם מצילים מיצר הרע. ראינו אחרי לסוגיה בהלכה, כתוב בתורה שאם אדם רואה חמור שחבר שלו קורץ, יש שתי מצוות מהתורה שונות. יש מצוות פריקה, לפרוק אותו מהמסע, ויש מצוות טעינה. אמרנו, השאלה אם זה שייך בימינו או לא. אז דבר ראשון, ראינו שיש ארבע סוגים בערך של פטורים. אחד, אם אתה זקן ונע לפי כבודך, אתה פטור. שתיים, אם אתה כהן והוא נמצא בבית הקברות, פטור. שלוש, אתה רואה אותו במרחק יותר של 150 מטר, אתה פטור. ארבע, שזה מגיע, אתה מסכן את עצמך, או שאתה חושש לסכנה, אתה פטור, או שאין לך פרקטית, יצא לעזור לו.
יש עוד משהו, אם הוא לא רוצה לעזור לך לפרוק...
זה מה שאמרנו גם, גם פטור, נכון, אמר. גם פטור, נכון, אמור, גם פטור. ראינו שאלה בעלי חיים זה שייך בימינו, אמרנו, זה תלוי בשאלה, האם המצווה זה יותר מצד הבעלי חיים או הבעלים. אם זה מצד הבעלים, גם היום זה אותם בעלים. האם זה מצד הצער בעלי חיים, היום זה לא שייך. ראינו בזה מחלוקת דרך להבין בדעת הרמב״ם. בגלל שזה מחלוקת, רואים שהפוסקים חששו לזה לחומרה, ולכן אמרו שהיום יש מצווה מהתורה לעשות את זה, ולפחות בטוח זה בתוך, נכלל בתוך גמילות חסדים. יכול להיות שלחלק מהפוסקים זה אפילו מצווה תעשה ולא תעשה. חזק וברוך.